כל חי אונליין 93fm.co.il
ארבל. פיגוע הדריסה היום בירושלים. 14 מפצועי הפיגוע עדיין מאושפזים בבתי החולים בירושלים. כתבנו בנצי לזרוביץ' מעדכן כי שני פצועים שוחררו הערב לביתם. מצבה של פצועה אחת קשה מאוד ולא יציב, פצוע אחד במצב קשה, אחת במצב בינוני עד קשה, והשאר במצב קל. מוקדם יותר הערב הותר לפרסום כי אחד הנרצחים בפיגוע הוא ארז אורבך, השם מקום דמו, בן 20, מאלון שבות. הרב יוסף צבי רימון, רב היישוב, סיפר עליו במהדורה המרכזית.
ארז היה ממש נער, בחור, איש, בעל מידות מדהימות, מנסה לעזור, נזהר חס וחלילה לא לפגוע באף אחד. הבוקר מתפלל ברצינות, עושה כל דבר ברצינות, גם בצבא הוא השקיע את הכל, הדורה שאדם שעושה טוב, טוב בין אלוקים ואדם, שבאים נשים רעים ורשעים וגודעים את חייו.
בפיגוע נרצחו גם קצינת חינוך ושתי צוערות. בצהל ממשיכים לתחקר את השניות הראשונות שלאחר הפיגוע ואת סרטי המצלמות, מהם עולה לכאורה כי הצוערים לא חתרו למגע עם המחבל. דובר צהל, ראש אגף כוח אדם, האלוף מוטי אלמוז, אמר כי אין שום עדות שהצוערים חששו לפתוח באש אל המחבל בגלל מה שמכונה אפקט הזריה. ברגע שהחיילים שעמדו סמוך למסעית הבינו שמדובר בפיגוע, הם חתרו למגע ופתחו באש. באשר לחיילים שנמלטו, הוסיף אלמוז, כי הם יתוחקרו. נשיא המדינה ראובן ריבלין אומר כי הוא שולח חיבוק של נחמה למשפחות שאיבדו היום את היקר מכל, ומבקש לחזק את הפצועים ואת ידי כוחות הביטחון. לא חשבנו לרגע שהטרור לא ינסה שוב להרים את ראשו. אנחנו לא נשבר גם הפעם, ונמשיך להילחם בו בראש מורם, דברי הנשיא ריבלין. מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה ערב הודעת גינוי בעקבות הפיגוע, ובה נאמר, אנו מגנים בחריפות את המתקפה של המחבל בירושלים, אין שום הצדקה להתקפה האכזרית וחסרת היגיון כמו זאת. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לדיון מיוחד בעקבות הפיגוע. בין השאר הוחלט על הריסת ביתו של המחבל, וכן על דחיית בקשות לאיחוד משפחות של בני משפחת המחבל. בנוסף הוחלט על העמדה לדין של מי שיזדהה עם דאש. טרם כניסתו לישיבת הקבינט הורה השר לביטחון הפנים גלעד ארדן למשטרה שלא לשחרר את גופת המחבל. לא נאפשר למחבל הנתעב ולמשפחתו לקיים הלוויה שבה יזכה לכבוד שיעודד מפגעים נוספים, אמר השר ארדן. כוחות המשטרה ממשיכים גם בשעה זו בפעילות מוגברת בשכונת ג'בל מוקבר ממנה יצא המחבל, כשתשעה חשודים נעצרו לחקירה, מהם חמישה בני משפחתו של המחבל. כך התכן כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מדווח כי ארגון נפגעי הטרור על מגור קרא לקבינט להחליט הערב על גירוש משפחת המחבל לעזה. ידע כל מחבל ותדע כל אם פלסטינית שמחיר הפיגוע בחיילים ובאזרחים הוא גירוש המשפחה. בית המשפט המחוזי בלוד החליט לדחות את ערעור הפרקליטות על ההחלטה לשחרר ממעצר בית את חבר הרשימה המשותפת באסל רטס. בשל כך יותר לו להמשיך להסתובב בחופשיות בליווי נציג מטעם בית המשפט, למרות הודעת היועץ המשפטי לממשלה בשבוע שעבר, לפי הוחלט להגיש נגד גטס כתב אישום בגין הברחת טלפונים ניידים לאסירים ביטחוניים. התחזית לסיום הלילה, גשם מקומי ירד בצפון הארץ, במשך הלילה גשם מתחזק וילווה בסופות רעמים יחידות. מחר יוסיף לרדת גשם מצפון הארץ עד לצפון הנגב, שלג ירד בחרמון ובצפון הגולן. עד כאן חדשות כל חיים.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום לכם, השעה השנייה של המהדורה המרכזית, כעת 4 דקות לאחר השעה 8, ואנחנו גם את השעה הזו נפתח בהמשך העיסוק שבו האמת כל התקשורת עוסקת, מלבד הפיגוע הקשה והרצחני שהתרחש היום בצהריים. אנחנו כל הזמן מעדכנים על ההתפתחויות בחקירה שם, אבל הסיפור המרכזי עם הפרסום והחשיפה של העיתונאי גיא פלג מערוץ 2 סביב הפרטים אודות חקירת ראש הממשלה. כמו שכבר דיווחנו בהרחבה בשעה הקודמת, לפחות על פי הידוע ועל פי הפרסום הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נשמע בהקלטה כאשר הוא מנהל מסע ומתן עם המול של ידיעות אחרונות נוני מוזס. בין השניים מתפתח סוג של דיון על תן וכך. נתניהו דורש יחס יותר הוגן מידיעות אחרונות בסיקור שלו ושל פעילותו, ובתמורה הוא מוכן לתת למוזס איזשהם טובות הנאה במסגרת השפעה על ישראל היום, לצמצם את התפוצה של ישראל היום בצורה כזו שידיעות אחרונות לא תיפגע על ידי ידיעות, על ידי ישראל היום. מה שהקודמת שמענו את הוויכוח הצורם שהתנהל כאן, האם תיאור העובדות הוא באמת כך או שיש תיאור אחר. אריאל כהנה אמר כאן שזה בכלל פרשיית שחיתה, נוני מוזס סוחט את ראש הממשלה. כל אחד מציג את הדברים כרגע איך שהוא חושב, כי ההקלטה טרם נשמעה והציבור מתקשה כרגע לדעת מה באמת נאמר שם. איך אנחנו בתקשורת החרדית מתייחסים בכלל לפרשה הזו? אריה ארליך, עיתון משפחה, שלום לך.
ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
מני גר האוכי בחדר חרדים, שלום גם לך.
ערב טוב, שלום לך.
מני, אתה קורא החרדי, אז הפרשייה הזו בהחלט מעניינת, כי יש בה נתניהו, פוליטיקה, כמו את כל אזרחי המדינה מן הסתם, יש אבל איזה פן ייחודי שהצרכן התקשורת החרדי מתעניין בפרשיות מעין אלו?
לא רואה פה איזשהו משהו ייחודי, בפרט עם ההסתעפות עכשיו לכיוון הזה בכלל של ידיעות אחרונות, זה מרחיק את זה עוד קצת מהציבור החרדי שלא מספיק מעורב ומעורב בכל הזירה המדממת הזו שבין התקשורת לימין ולשמאל וכל מה שקורה בישראל, ממש החלוקה השבטית שנהייתה פה בין עיתונאים וכלי תקשורת מסוימים שהם אנטי נתניהו ונתניהו ומפלגות הימין ואנשי הימין וכמה כלי תקשורת שנמצאים בצד השני.
ארי ארליך, כשאנחנו מדברים על הפרשייה הזו, נתניהו זה דמות או שאתה אוהב או שאתה לא אוהב, איפה הציבור החרדי נמצא?
תראה, אני חושב שהציבור החרדי בעניין הזה לא שונה מאף ציבור אחר. מי שצריך לחלק את האזרחי ישראל היום בצהריים, בין מי שיודע איך מתנהלים יחסי הגומלין בין אנשי תקשורת לעיתונאים, למולים של חלק מהעיתונים הגדולים במדינה, לבין אלה שלא יודעים. מי שלא יודע איך מתנהלים העניינים הופתע מאוד, מי שיודע לא הופתע. ההפתעה הגדולה הייתה בזהות של המול שניהל את אותו ניסיון לתיווך של יחסי איתן וכך בין ראש הממשלה נתניהו, זה לא אחר מאשר נוני מוזס, אותו דמון שנתניהו כמעט כל פוסט שני שלו, כל פרסום שני שלו עוסק ביד כמה נוני מוזס רודף אותו, ונתניהו שהיטיב כל כך לחלק את התקשורת בין טובים לרעים לבין בין אנוניסטים כפי שהוא מכנה אותם בשיחות סגורות לבין התקשורת ההוגנת שהיא מועטה, והאתגר הוא להגדיל אותה ולהגביר את התחרות בשוק התקשורת. והנה מתברר ששני אותם יריבים הכי מרים, שאני לא יודע אם יש מטאפורה איזה אנלוגיה, אולי נדבר על נסראללה והרמטכ"ל להבדיל כמובן, זאת אומרת ידיעות אחרונות ידוע כאויב מספר אחת של נתניהו, ונתניהו תמיד מדבר נגדם, והנה הם מדברים ומנסים בעצם להוביל איזשהו מהלך שנתניהו יפעל לצמצומו של ישראל היום, ואז הוא יפונק, כך כלשונו של נוני מוזס, הוא יפונק בידיעות אחרונות. אגב, בדקות האחרונות מתברר שמי שתיווך בעסקה מאוד מוזרה הזאת, מי שבעצם הצליח להושיב את השניים לשולחן, הוא דוב אייכנבלד, שזה קצת עושה סדר, כי דוב אייכנבלד הוא באמת דמות, הוא קשור לידיעות אחרונות, הוצאת הספרים של ידיעות, הוא עומד בראש, אבל מצד שני הוא חובש כיפה ומקורב לימין הישראלי, הוא הצליח לעשות את הלא יאמן, להושיב את השניים תחת סביב שולחן אחד, ובעצם להוציא לפועל את הפגישה הזאת שעוד תעדעד הרבה זמן. אני חייב לומר רק עוד מילה אחת בנושא הזה. הפרסום הזה הוא מאוד לטובתו של נתניהו, במיוחד לנוכח הפרומואים שקדמו לפרסום בימים האחרונים, דיברו על פרשת 2000, כך המשטרה קילטה אותה, שדובר בפרשה מאוד דרמטית ושתעיב על נתניהו, והבוקר הפרסום בארץ על ההקלטה שקיימת, פתאום מתברר ש... זה מביך את ידיעות אחרונות, לא פחות מאשר זה מביך את נתניהו.
טוב, מני, אני רוצה לעבור לעוד עניין. כשאנחנו מדברים על הקורא החרדי, אתה אומר אין הרבה הבדלים משאר האזרחים במדינת ישראל, וייתכן שכך, למרות שאפשר להגדיר את רוב הציבור החרדי שהוא נמצא בימין בעקבות החיבור הקואליציוני, נכון? אנשים לא רוצים שנתניהו ייפול באיזשהו סיפור כזה, רוצים שהוא ימשיך כראש ממשלה, נכון?
כן, אפשר, נכון לעכשיו לפחות בממשלה הנוכחית, נתניהו מה שנקרא טוב ליהודים, אבל אני חושב שהזיכרון החרדי, הקולקטיב, בקולקטיב לפחות זוכר טוב מאוד, עד כמה נתניהו קדייניק כל פעם מה שמשתלם, מה שטוב, אנחנו זוכרים טוב מאוד את ממשלת בנט ולפיד, לכן בהקשר הזה אין יציאה אוטומטית להגנה של ציבור חרדי, גם לא של נציגים חרדים, ואגב, אני חושב שהנקודה המעניינת ביותר היא זה שאנחנו לא רואים ולא ראינו את שרי הליכוד מתייצבים לימינו של נתניהו עד עכשיו, מלבד השרה מירי רגב ועוד שניים, שלושה חברי כנסת כמו דוד ביטן ואחרים.
מצד שני, מני, שים לב, מני, מצד שני, אנחנו גם לא רואים את האופוזיציה, החל מהצהריים, מאז הפרסום
הדרמטי. שתיקה, שתיקה.
האופוזיציה נעלמה דום. איפה שלי חיימוביץ', איפה איתן כבל, אף אחד לא מדבר.
אין ספק שיש פה שינוי לחלוטין היום הזה, מהצהריים, ברגע שמתברר שמדובר. בדיוק, השתנו כללי המשחק לחלוטין. עם אמנון אברמוביץ' הבוקר עוד אמר שנתניהו עוד יצטרך להתפטר מתפקידו, ורק אם הוא לא יתפטר מתפקידו לא יעמידו אותו לדין. אני מאמין שהנוסח של הדברים שלו ישתנה ויתרקח כעת, כשמתברר שמדבר למעשה במשהו הפוך מהכיוון השני אולי.
אני חושב שמעולם הביטוי להיות תלויים אחד בשני או להיות תלויים אחד ליד השני לא היה מוחשי יותר. זאת אומרת, עכשיו האינטרס של גורם מאוד מרכזי בתקשורת, שזה קבוצת ידיעות, הוא שהפרשה הזאת תדעך ותתמסמס ותסתיים בלא כלום, וזה אותו אינטרס של נתניהו, כי בסופו של דבר הגורל של שני האויבים המרים הללו כרוך זה בזה.
כן, אוקיי, טוב, על ענייני השבת והסירוב של ראש הממשלה להעביר את הסמכויות לשר אריה דרעי, אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת, כי כרגע עוד אין חדש, והכל תלוי בבקשה של הממשלה מבגץ לדחות את מתן תשובתה בעתירה לפתיחת עסקים בשבת בתל אביב.
בסופו של דבר שבגץ יענה לבקשה הזאת, וכך למעשה הרווחנו עוד חודש. כרגיל, דוחים את הקץ.
מני גרא, עורך בחדר חרדים, אריה ארליך, משפחה, תודה לשניכם.
תודה, ערב טוב.
השופט בדימוס עודד מודריק, שלום לך אדוני. ערב טוב. אנחנו מדברים על פרשייה שהרבה עליה אנחנו לא יודעים, אבל ממה שאנחנו כן יודעים, אני רוצה לשאול אותך, האם מדובר בתחום פלילי, יחסים בין פוליטיקאי לבין גוף תקשורת? זה דבר מתבקש? פוליטיקאים רבים רוצים את טובתה של התקשורת וההפך? האם יש כאן תחום פלילי, איסור פלילי?
כן, זו באמת שאלת השאלות, וצדקת כשאמרת שכיוון שהעניין לא ידוע לפרטיו, קשה מאוד לתת תשובה נחרצת בעניין הזה. אינני יודע בדיוק מתי התרחשו הדברים, באיזה מעמד ובאיזה תפקיד היה ראש הממשלה דהיום אז, ומה בדיוק הייתה התכלית של הפנייה אליו. ואני אסביר לרגע, כאשר מסתכלים על העניין הזה, מסתכלים בראש ובראשונה, אני מניח, מזווית של חשש להצעת שוחד. ושוחד כמובן אפשר להציע רק לעובד ציבור. ההגדרה שעובד ציבור מצויים גם נבחרי הציבור, כגון חברי הממשלה וחברי הכנסת. ולכן מאוד חשוב לדעת בדיוק באיזה מעמד ובאיזה באיזה נסיבות נאמרו הדברים.
כן.
עכשיו ננסה, נניח שראש הממשלה דהיום היה אז גם בתפקיד פוליטי כלשהו, אם כשר, חבר כנסת.
אנחנו מדברים על כך, על פי המידע, ההקלטה הזו, כך אמר כאן בן כספית בשעה הקודמת, התבצעה לכאורה בסביבות 2014, ערב הבחירות הקודמות, כאשר ראש הממשלה עדיין ראש ממשלה, ובדרך למערכת בחירות, והלחץ שידיעות אחרונות גרמו לו היה קצת גבוה, והוא ניסה, או שהוא, או שמוזס, זה אנחנו לא יודעים מי פנה למי, האם יש כאן סחיטה, האם אין כאן, האם יש פה בכלל איזשהו ניהול מסע ומתן, עקיף, את כל הפרטים האלה אנחנו לא יודעים, אבל ראש הממשלה היה ראש ממשלה.
אוקיי, בסדר. אז השאלה מהזווית, זווית ההסתכלות של מוזס לא מעניינת כל כך אותי, וספק מעניינת גם אתכם. יכול להיות שיש בו, יש בו איזה עניין פלילי גם מצידו, אבל מזווית ההסתכלות של ראש הממשלה, אז ככה, עבירה של שוחד היא עבירה שבה בעד איזושהי טובת הנאה ניתן או מיועד להינתן, ניתנה או מיועדת להינתן תמורה במסגרת התפקיד הציבורי של מקבל השוחד. וכאן בהנחה שניתנה טובת הנאה, או הוצאה יותר נכון טובת הנאה, אני לא מניח שהיא ניתנה, אז יש שאלה אם בכלל טובת ההנאה הזו התקבלה על ידי המקבל או על ידי הניצה. גם זה נקודה מאוד לא ברורה.
לא, זה דווקא ברור. אנחנו את הקו שידיעות אחרונות הוביל נגד נתניהו בכל השלוש שנים האחרונות, החי לא יכול להכחיש את ה... אתה יודע, אנחנו רואים את זה יום יום, אין
לא,
פה...
לא, לא, ודאי.
זה נחלת הכלל.
אני אומר, אני מניח לרגע שהוצאה לראש הממשלה טובת הנאה במובן זה, שאומרים לו, נפעל לטובתך, או נמתן את הביקורת שיש כלפיך בעיתון שלנו. אז השלב הראשון ישנו, הצעה ישנה. אבל כנגד ההצעה צריכה להיות גם קבלה. והאם הדבר הזה התקבל? לא ברור מהדברים שאני שומע. כל מיני ביטויים של יהיה בסדר, לא יהיה בסדר. אינני יודע מה המשמעות של זה. ועוד יותר מעניין, בעצם מה מבקשים? מבקשים ממנו, מציעים לו שכנגד טובת ההנאה שהוא יקבל, הוא יפעל אצל... אדלסון או אצל המוציאים לאור של ישראל היום, שלא יפרסמו את השבועון או אינני יודע בדיוק מה, ואז השאלה היא האם זאת פעולה במסגרת התפקיד של ראש הממשלה או פעולה במסגרת מערכת יחסים שיש לו עם המוציא לאור של ישראל היום, שלא קשורה בתפקיד שלו, ולכן מאוד מאוד חשוב להבין את היחס בין אדלסון לבין נתניהו. זה גם דבר שצריך להיבדק במסגרת החקירה. האם הזיקה היא זיקה חברית בלבד ולפעולה המבוקשת שלא ברור אם ראש הממשלה הסכים, קיבל אותה והסכים לבצע אותה, ובפועל היא גם לא התבצעה, זה אנחנו יודעים. אז האם הדבר הזה נעשה כחלק מתפקודו כראש ממשלה או כתיווך בין שני אנשי עסקים שאיננו עולה כדי שוחד, קבלת שוחד, הצעת שוחד וכרצה באלה, אבל יכול להיות שיש לו משמעות פלילית אחרת, משום שראש ממשלה שמקיים מין או ש... משתתף במין תיווך שכזה, יכול להיות שיש פה איזה היבט שאנחנו מכנים אותו מרמה והפרת אמונים, גם זה מאוד מאוד לא ברור. הקיצור, לא סתם יושבים על המדוכה טובי אנשי הפרקליטות, דבר הוא מאוד מעניין,
מי הציע למי, מי פנה למי, מי ביקש, מי קיבל, כל השאלות הללו הם שאלות מכריעות. בעניין הזה, ואם תסכים אדוני, אנחנו נצרף לשיחה שלנו את עורך הדין ססי גז, מן הסתם נתקלת בו בשבתך על כס השופט.
אין ספק.
ססי, ערב טוב.
ססי גז הגדול.
ערב טוב לכבוד השופט, ערב לכל המאזינים. אני עדיין קורא לכבוד השופט, כי בפלי חי כל כך הרבה שנים הוא עדיין שופט.
אוקיי, אז
זו זכותי לשאת בתואר הזה עד סוף ימי.
וזכינו שהוא שופט בדימוס כדי שנוכל להשמיע את קולו לכלל עם ישראל ולא רק באולם המשפט. ססי, תראה, אני עכשיו ככה מדמיין לעצמי כותרות מחר בישראל היום ובידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות אני רואה כותרת ראשית שבה נכתב, על פי החשד נתניהו הציע הטבות תמורת סיקור אוהד בעיתוננו. בישראל היום הכתבו, נוני מוזס הציע סיקור אוהד תמורת הטבות מראש הממשלה.
אני במקום שניהם ממעט לספר את הסיפור הזה, אבל זה לא מה שהם יעשו,
כן.
כי הסיפור הזה הוא מאוד מסריח, אבל לדעתי
הוא לא סיפור, עדיין לא סיפור לא חוקי, ואני אסביר. אני חושב שעבירת השוחד יכולה להתמלא, אם כמו שכבוד השופט סיפר לכם, שצריך להיות גם הצעה וגם קיבול, ביחד זה נהיה עבירת השוחד. באופן כללי, אני לא ראיתי איך התגבשה פה עבירה פלילית. זה סיפור מאוד לא יפה, זה סיפור מאוד, אולי יש בו את השחיתות המוסרית, לא הייתי רוצה שראש הממשלה עשיתי עם עורך עיתון תמורה, אבל עדיין זה לא מגיע לידי פלילי. כי א', אנחנו לא ברור לנו אם ראש הממשלה היה פה איש פרטי או שהיה פה כראש ממשלה, כי פנו אליו כאדם פרטי יכול להיות יותר, אבל אני אגיד לך יותר מזה. גם המדיניות להעמיד לדין איש ציבור תמורת סוג של פרסום הוא מדיניות מאוד מסוכנת. כי מחר מחרתיים, אם אני עושה הסכם עם עיתון, איש ציבור, אני רוצה כתבה חיובית, בתנאי שאם אני אתן לכם כתבה בלעדית, אם אתם תעשו איזה פרסום חיובי, אז מה, זה גם יהיה עבירה פלילית, וזה קורה ביום יום. אני רוצה פרסום תמורת זה שתשימו תמונה גדולה שלי. ואני איש ציבור, אז גם פה יהיה סוג של, כי נכון שעיתון זה בהחלט תאגיד שנותן שירות ציבורי, והוא יכול להיכנס לעבירת השוחד, אבל לדעתי לא בכל מקרה ולא בכל מצב ולא בכל סיטואציה. לכל מי שמכיר את המסחור של כתבות תמורות הדברים האלה, יכול מאוד להיות שיש הרבה בין המקרה ביניים. אז זה לא יפה שראש הממשלה יושב בעצמו, גם לא מובן לי איך הוא לא חשב על זה, מה פתאום הוא הקליט, יש פה דברים מאוד לא ברורים, מה הוא מקליט הדברים הכי נגדו, אבל לעניות דעתי זה לא סיפור פלילי, זה סיפור, אני לא כל כך מבין איך בכלל הגיעו למצב שהחקירו את זה פלילית, אולי טוב בשביל לנקות את העורבות, אבל לדעתי האישית, גם מקום נכון, זה לא הגיע למעשה פלילי. מה עוד שאנחנו יודעים שלא יצא מזה כלום, תמיד ראש הממשלה יכול לבוא ולהגיד, עשיתי זה ככיסוי, עובדה שאני הקלטתי כדי שיום אחד להראות לו שהוא עושה את הכל נגדי, עובדה שהוא הסכים, הסיפור הזה הוא לא יגיע לפרקיטות, לכתב אישום, הוא יגיע לסגירת תיק, אין לי שום ספק בעניין. אני במקום ראש הממשלה יותר מוטרן מהסיפור השני, כן. עם הסיגרים, מאשר עם הסיפור הזה.
אז בואו נעבור לסיפור השני, פרשיית הסיגרים, כמו שאתה אומר, שהרבה יותר מעניינת, כי שם יש קבלת טובות בצורה מוצהרת על ידי ראש הממשלה, מאל הון, מאיש עסקים, על פי התיאור, שוב פעם על פי החשד, אין לנו שום מידע, המשטרה גם לא אומרת דבר, אבל על פי התיאור מדובר בהזמנות סדירות שעשו אנשי לשכת נתניהו, מי אותו גורם, מי אותו איש עסקים, עם ספירת מלאי, חסר לנו מהסיגרים הללו X, מההם חסר לנו Y, ככה במשך תקופה, ואנחנו מדברים על היקף.
אז בואו אני אגיד לך פה מה דעתי.
כן.
תראה, מהבחינה הזאת, ברור שיש פה מתן, ויש פה אפילו סכנה, כי אתה לא חייב בשוחד, בעבירת שוחד להוכיח, שנתת תמורת משהו, יכול להיות בהחלט משהו כמו לחמך על פני המים, קרם אחד מישהו ייקח את זה. לכן גם העניין הזה הוא עניין שהוא מסובך, כי מצד אחד המתן, כלומר קבלה של סיגרים לאורך זמן ארוך, סיגרים יקרים, יכול בהחלט להיכנס לעניין של מתן. זה לא כל כך דבר קטנוני כמו שכולם אומרים, כי זה לא פעם אחד שהוא נתן, וזה גם לא באירועים, לא פעם יום הולדת, אנחנו, אם זה נכון הפרסום שזה על יום יומי, כל חודש קופסה סיגרים שאתה צריכה לעלות מאות שקלים, ביחד עם שמפניות, אז לכן זה כן מתן. מצד שני, אנחנו שואלים את השאלה, האם היה פה נתינה כלשהי מארנון, האם אדם שגר בחוץ לארץ בכלל יכול לקבל או לא, ויש פה את השאלה גם, האם באמת ובתמים זה מה? כמה חברות יש ביניהם? מתי התחילה החברות? האם החברות היא רק על רשות ממשלה? האם לפני זה, תוך כדי זה? האם נתניהו גם נתן תמורה? אם אני חבר שלך, אז אני מבטא לך משהו ביום הולדת שלך? כמה זמן הנתינה הזאת התמשכה? והאם זה מתן כחברות או כראש ממשלה שיום אחד עלול לתת תמורה? היא שאלה. והשאלה הכי גדולה, שאני ממש לא מתקנה ב... יועץ משפטי, האם על דבר כזה אתה מפיל ראש ממשלה? כלומר, אם אתה מגיש את הבישום, אתה מבין שאתה מדיח, לא בדרכים דמוקרטיות, ראש ממשלה מכהן, ואתה אומר לצלך, אלוהים אדירים, אם יום אחד בית משפט, ואני ראש משפטי, מחליט יום אחד לזכות אותו, ויקבע שזה מעשה חברות, שמותר, וזה משהו קטנוני, איפה אתה עומד? אתה הדחת ראש ממשלה מכהן, וכבר היה לנו אחד דחת כזה.
כן.
ולכן השאלה היא שאלה קשה שאני לא מקנה בה. אם הוא יסגור את התיק, יגידו חברות שלו.
משקל כבד על הכתפיים.
יגידו... לכן השאלה היא מאוד קשה.
השופט בדימוס עודד מודריק, כשאתה שומע את האחריות על הכתפיים של היועץ המשפטי, אתה לא מקנה בו מן הסתם, אבל איך נוהגים בכאלה פרשיות?
רגע, תן לי רק שנייה אחת להשלים דברים שאמר עורך דין גל.
כן, בבקשה.
שנראים לי מאוד חשובים, הוא דיבר במיוחד על הנתינה והקבלה של דברים שהם פה נראים מאוד מאוד מוחשיים. אבל יש לעבירת השוחד, יש מרכיב נוסף שהוא קריטי וחשוב במיוחד, ומכונה בפינו עניין הבעד. כלומר, לא מספיק שניתנת טובת הנאה, גם אם היא מוחשית וגם היא יקרת ערך, אלא הנותן צריך לתת אותה כדי לקבל תמורה, והמקבל צריך לקבל מתוך מודעות לכך שמצפים ממנו לתת תמורה, גם אם זה בסגנון של שלח לחמך על פני המים, כי לרבות ימים תמצאנו. וזו שאלה כאן, האם החוקרים יכולים לקבל בין הודעה ובין ראייה נסיבתית זו או אחרת, שמשלוח התשורות הללו נעשה במגמה לקבל תמורה בגינם, שאם אין לנו את קשר סיבתי שכזה בין המשלוח לבין התמורה כלשהי מצופה מצד ראש הממשלה, אז אין עבירת שוחד. אז אולי יש עבירה על חוק המתנות כפי שהוא מכונה, אולי יש פה שוב התנהגות שהיא סוג של הפרת אמונים, לא אתית וכרצה באלה, אבל לא שוחד. כאמור, אני אינני חורץ דעה בעניין הזה, אלא אני רק משתכל על הבעייתיות שישנה כאן. מכאן לשאלה שהיא בעיניי לא כל כך שאלתית, אני יודע שזה מפריע להרבה מאוד אנשים, לא אני היועץ המשפטי לממשלה, מה שאותי מעניין, האם יש לי ראיות סבירות בעיניי, כלומר ראיות במידה כזו שבאופן סביר יכולות להוליך להרשעה בעבירה של שוחד. ואם יש כזה דבר, אז מה זאת אומרת להפיל ראש ממשלה, לא להפיל ראש ממשלה? מי רוצה שראש הממשלה שלו יהיה אדם מושחת שנוטל שוחד? אני מבין את הדבר הזה. כלומר, השאלה היחידה שאני שואל את עצמי, האם בעיניי, לפי שיקול הדעת שלי, היועץ המשפטי לממשלה, שהוא לא בכדי אדם שיש לו כשירות לכהן כשופט של בית המשפט העליון, ועושה את השיקולים הללו לא בעצמו, אלא ביחד עם צוותים שאנשים מאוד מוכשרים, לרבות פרקליט המדינה, אם המערכת הזו מגיעה לכלל מסקנה שיש ראיה לכאורה, או יש ראיות לבעלות סיכוי סביר להרשעה, ואם יש, אז אין מקום להתחבטות.
אני מסכים עם כבוד השופט לנקודה אחת, ברור שהבעיה הכי גדולה היא מה הקשר בין הנתינה, האם באמת או בתמים, כשאדם, כשהוא קיבל את המתנות, אם היה סיכוי שפעם, אי פעם הוא התכוון לתת מורת הדבר הזה, זה באמת הבעיה המוקד של התיק הזה. לגבי העניין, אני מניח שבסופו של דבר לא יהיה כתב אישום, לא על זה ולא על זה, והסיפור הזה יישאר עם דעתי. כן. קטם אולי מוסרי לא מוסרי, חברתי לא חברתי, אני לא מאמין ששתי הפרשיות האלה יגיעו לכתב אישום. אבל אני חושב שמה שכבוד השופט אומר לנו לגבי עניין האם יש פה ראיות או לא ראיות לכאורה, וזה הדבר הכי, זה קצת דבר תיאורטי. כי אני מסכים, דינו של ראש הממשלה כמו דין כל אדם, וכל המסיסמאות האלה נכונות, אם יש ראיות, אין ראיות.
על החלק הזה בדברים של השופט אתה...
אבל בכל זאת, כשאתה מעמיד ראש ממשלה לדין, ואתה מבין שבאותו יום אתה הולך לבחירות בגלל הדבר הזה, ואתה משנה שלטון, רמת ההחלטה, הקושי בהחלטה היא הרבה יותר קשה בעניין, כמה ראיות הן חזקות. מה שלא יהיה, אתה צריך פה שהראיות יהיו הרבה יותר חזקות. הסיכון, אם יהיה פה זיכוי או לא, מבחינת ראש היועץ המשפטי, הוא הרבה יותר מאשר להחליט אדם להעמיד אותך לדין. וזה דבר שהוא כן נחשב על זה. כל השאר זה תיאורטית. דינו כדין כל אדם, זה נכון, אבל בכל זאת, אתה מחליט החלטה, בתמורת זה, אתה שם את, לא רוצה להגיד ראש מול ראש, אבל אני בהחלט אתה שם פה את כל משקלך הסגולי. לכן
אוקיי, זו שאלה קשה. אז אנחנו יותר. רשמנו של הדברים הללו של השופט עודד מודריק, אתה עורך דין ססי גז תגיש כנראה ערעור, ואנחנו נמתין להמשך הפרש.
זה לא יהיה ערעור ראשון
שיגעתי. הוא לא יעיז.
אני מודה לשניכם, עודד מודריק, השופט בדימוס, תודה רבה, ועורך הדין ססי גז, ערב טוב.
תודה לכם.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט. כוכבית 3096.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
הקניות עלינו. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים 90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים. עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון. המבצע עד כף א' טבת. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244. מתלבט האם ללמוד תואר? תחשוב קריירה. בקמפוס החרדי של בר אילן תוכל ללמוד מכינה לתואר אוניברסיטאי הפותח דלתות בתחומים מבוקשים בעבודה כגון פסיכולוגיה או ניהול ולוגיסטיקה. צלצל עכשיו 03-738-4272 או 3.
חדש, הסדר הנסיעות הארצי ערך צבור, מעתה גם ברכבת הקלה. שימו לב, על פי הנחיות משרד התחבורה חובה לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. פרטים נוספים באתר סיטי פאס או במוקד השירות כוכבית 3686. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
רוצה להיות סופר סתם? משגיח כשרות? או למכור ספרי קודש? עשרות משרות בתחום התורני מחכות לך ביריד הגדול לציבור החרדי. יום חמישי, י' ד' בטבת, 12 בינואר, בשעה 5:30 בערב. במרכז כיוון, רחוב הצבי 15 ירושלים. לפרטים והרשמה, 073-280-0316. 073-280-0316.
בשורות טובות, מיזם חדשני ומהפכני למציאת שידוך לאלמנים ולאלמנות ולפרק ב' בדרך הקלה והמהירה ביותר ובהמלצת הרבנים. לפרטים 052-711-6592 052-711-6592. בשורות טובות, פשוט לסגור שידוך.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
רק הדלק עליכם.
רק הדלק עלינו?
רק הדלק.
רק הדלק?
רק. הליסינג של אוטו סנטר ללקוחות פרטיים. החזקת הרכב עלינו. אתם רק מלאו דלק וסעו. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון ולהסכם ההתקשרות.
אופטיקה אלפרי. גם מותגים זה מוצר צריכה בסיסי. עכשיו מסגרת רייבן אופטי. 250 שקלים בלבד.
מחממים את החורף בברקול. מפזר חום טורבו מחברת קנדי במבצע מיוחד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד בקנייה מעל 50 שח משאר מוצרי החנות. המבצע תקף בכל סניף רשת ברקול עד גמר המלאי, מוגבל לשתי יחידות בקנייה.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית עם
אבי ממרן.
עשרות אלפים בראשותם של מרנן ורבנן, ראשי הישיבות, רבנים מכל חלקי הארץ, הגיעו הבוקר לשכונת רמת שלמה בירושלים, להלווייתו של איש גאון, צדיק ומיוחד בדורו. רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה, הרבה הגדרות אל האיש הזה, בעל מחשבה ובעל מוסר וגאון ועמקן, ובעל מתק שפתיים ומחזיר בתשובה, ומי שענוונותו גוברת על כל שאר הדברים שהוא בלט בהם, אבל קשה להקיף את דמותו הענקית של הרב משה שפירא. גם רבים רבים ששתו מתורתו במשך עשרות בשנים מתקשים היום הזה להיפרד ולהסביר את גודל האבדה. אחד מתלמידיו המובהקים הוא הרב יהודה ברייטקופ. שלום לכבוד הרב. הרב ברייטקופ?
כן, כן, שלום וברכה.
שלום וברכה. שנים של ידידות אמיצה ועמוקה, כתלמיד אחר הבו, ביניכם כבוד הרב לבין הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, ובאמת שקשה להקיף את דמותו, אבל אולי ככה המאזינים ששומעים רוצים לקחת משהו מדמותו הגדולה, כדי ליישם, כדי להשתנות, כדי להיות יותר טובים, ולהתחקות אחר מעשיו הגדולים.
אכן כן, הטפת להגדיר משהו כמעט בלתי אפשרי להקיף בכמה דקות, אולי אפילו בכמה שעות, את האישיות רבת הגוונים, רבת האנפין של אותו יהודי גדול, ענק, צדיק, ירא שמיים, עמקן, למדן, מקובל, פשטן, חוקר, כל הגדרה שמצאת ותמצא אתה יכול להכיל עליו. באמת יהודי מיוחד מאוד, שתופעה חד פעמית שאנשים יכולים לשמוע את שיעוריו עשרות בשנים, זה כולל ראשי ישיבות, דיינים, רמים, משגיחים בישיבות, רבנים, יכולים לבוא שבוע אחר שבוע ולהתחדש, לקבל פן חדש, לשמוע חידוש חדש. יחיד במילו שיכל לומר על פרקי אבות שיעורים במשך 10 שנים שלא שמעתן אוזן, לא השיעורים הרגילים, לא דברי המוסר הרגילים. ידע באמת לפשט את המופשט ואולי להעמיק עד כדי פלא את הפשט. לא בכדי ראיתי שהתקשו מאוד להגדיר אותו היום בעיתונות החרדית, ומצאו מילה שלדעתי מאוד מתאימה, הגאון הגדול, הגאון הצדיק, אלה מילים כבר שלא מגדירים אדם ייחודי. ראיתי בכותרת היה כתוב הגאון המופלא, אולי זה קצת מטיב להגדיר יהודי שמשחר ילדותו היה פוסח על כל מיני דברים שנקראים אסכולות שונות, כמו התחיל בישיבת פונוביץ', המשיך בישיבת חברון, עבר לתורתו של הרב בריסק, משם למיכל פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שלא היה בקי כמותו, ועמקן כמותו, בראש ובראשונה, בשס, פוסקים, במדרשים שונים, ולאחר מכן בתורת המערל, בתורת הגרא, ראשי ישיבות שאני לא רוצה למנות אותם כאן בשידור, אבל ראשי ישיבות גדולים מאוד היו מדי שנה ביום הזיכרון של הגאון בסוכות, היו מתכנסים בסוכה בשעה 2 או 3 בלילה עד הבוקר, ממש ראשי ישיבות מפורסמים, והיו שותים בצמא את דבריו, הוא היה מדבר שעות על גבי שעות, לעומק, לאורך, לרוחב, כל הדברים. אני אפשר לומר מילה אחת אולי, הגמרא אומרת בסוף מסכת סוטה, מי שמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה. רש"י שמעריך לפרש, רבי עקיבא היה נותן לדרוש כל קוץ וקוץ של כל עוד בתורה, כל תיבה יתרה ותיבה חסרה. רש"י שם מסיים, זהו כבוד התורה שאין בה דבר לבטלה. כל דבר ודבר, כל משנה הכי פשוטה והדבר הכי עמוק, הוא ידע למצוא את הפנים שכל עין רגילה של תלמיד חכם יחיד לא מצא אותו. אם הירושלמי אומר לנו שתלמיד חכם שמת, מי ייתן לנו חליפתו, מי ייתן לנו תמורתו, נכון לגבי כל תלמיד חכם. על אחת כמה וכמה לתלמיד חכם זה שהיום הסתלק לעולמים, הפסדנו הפסד גדול וגדול, גדול וענק, שתלמיד חכם באמת שאין לנו חליפתו ואין לנו תמורתו במובן הפשוט. אין עוד אדם שיכל להכיל בתוכו כל כך הרבה תורות וכל כך הרבה פנים וגוונים של לימודי תורה מהיבטים שונים. אני חושב שבאמת, מי ייתן לנו חליפתו, מי ייתן לנו תמורתו. אין לו תחליף ואין לו תמורה. ובאמת, אני חושב שהעבדה, העבדה היא עבדה עצומה, ורק לקבץ את דברי תורתו ייקח שנים על גבי שנים. אבל כל התלמידים שהם אלפים ששמעו אותו כל שבוע ב-35 שיעורים שהוא מסר, כמו שהזכרתי קודם שזה רבנן בעצמם, זה לא תלמידים צעירים. אני השתתפתי בשיעור שהצעיר שבו היה קרוב ל-60, וכך הוא היה נקרא רב רבנן. אנשים מבוגרים יהיה מאוד מאוד חסר להם הטעם המתוק הזה, החידוש המתוק, העמקה בתורה, ההבנה שלכל חג, לכל מועד, לכל שבת יש משמעות פנימית שבתוך הפנימית, ואתה יכול לחוש אותה ולהרגיש אותה. הדבר הזה יחסר מאוד. אני לא מדבר על תפילות שלו, שהוא היה מצעירותו, בתור בחור, היה פוסע שלוש פסיעות, יכלו לפגוש ממש אולי סיר של דמעות, שהוא הוזיל ברגש עצוב בעניין מסוים. אני לא מדבר על זה שיהודי, שהוא מוגדר כליטאי, מסוגל ביום כיפור להתפלל במניין שלו, וללכת למניין של בני עדות המזרח, כי לדעתו, עיקר התפילה ביום כיפור זה י"ג מידות. ומשום מה לדעתו נעקרה התפילה העיקרית ביום כיפור משחרית, ממנחה וממוסף. לכן הוא היה הולך להשלים י"ג מידות בכל בני בתי כנסת של עדות המזרח כדי לפגוש את השורש ואת העיקר של יום כיפור של י"ג מידות. אני חושב שהזמן יחלה והדברים לא יחלו להגדיר באמת תלמיד חכם ייחודי ומיוחד בהבעתו, בבהירותו, בהיקפיו, בהעמקתו וכו' וכו'.
כן, הדברים מדברים בעד עצמם, ואחרי כל הדברים הללו שהם כאינו כאפס באמת לדמותו הגדולה, אנחנו מדברים על עשרות בשנים של הרבצת תורה ומגוון פעילות רבה ורחבה במקצועות התורה כמו ששמענו ועוד נשמע, אני אולי רוצה להתמקד אתכם הרב ברייטקופ בנקודה אחת מעניינת. אנחנו בדור הזה לצערנו ככה בדור רדוד ונמוך, ואנחנו מקטלגים אנשים, מקטלגים כל דבר. הזכרתם את הסיפור עם יום כיפור, יהודי ליטאי שהולך לבית כנסת של עדות המזרח, אבל זה לא רק זה. זה גם לדבר עם אדם שרחוק מתורה ומצוות ונסות להשפיע עליו, ובמקביל שאחר כך ללמוד בחברותה עם אחד מגדולי הדור, ובערב למסור שיעור לבעלי בתים, ומיד אחר כך שיעור לאברכים. הקיצוניות מקצה לקצה בלי לשבת במשבצת אחת ולומר זה אני ראש ישיבה או אני מגיד שיעור, אני משתייך לציבור הזה, ככה אני נראה, ככה אני מתנהל, אלא בבוקר הוא כזה, בערב הוא במקום ההפוך המנוגד לו. זה משהו שאין בדור הזה
בהחלט. אני לא חושב שהוא הלך להחזיר בתשובה אנשים. אני חושב שהדבר הזה נקלה אליו כבר מישיבת אור שמח. לפני עשרות בשנים באו תלמידיו שהם היו, שימשו כראשי ישיבה או כרמים בישיבות לבעלי תשובה, והתייעצו איתו והעמיקו איתו איך, מהי הדרך הנכונה ומה צריך ללמד ובאיזה שיטה ללמד, ובזה הוא הדריך אותם, וככה נמשכו אליו עוד ועוד בעלי תשובה. בעלי תשובה שנמשכו אליו זה לא רק בעלי תשובה שהיו פעם לא שומרי תורה ומצוות, אלה הם לא בעלי תשובה אמיתיים, אלה התחילו להיות שומרי תורה ומצוות. בעלי תשובה זה אנשים שלא עסקו בתורה לעומק, אנשים שלא ראו את הנסתר שבנגלה ואת הנגלה שבנסתר. אלה אנשים שבאמת תמיד התקרבו אליו ושאבו ממנו ורצו לראות עוד ועוד כמה אפשר להעמיק. הוא התחיל בתחילת דרכו, הוא ייסד ישיבות, הרי הוא היה מייסד של ישיבת בית התלמוד, היא ישיבה גדולה מאוד וחשובה בזמנו שעמד בראשה רבי שוורצמן, זכר צדיק לברכה. ישיבת תפרח, ישיבה ש... אחת הישיבות בכותל המזרח היום, הוא היה מייסדה, שם הוא התחיל את דרכו. הוא פתח באמריקה את ישיבת בית בנימין, רוסיה את ישיבת תורת חיים. דיבר איתי, התארח אצלי השבוע איזה בחור נורמלי רגיל, לא מהמצוינים שבישיבות, ואמר לי שהוא תקופה מסוימת היה בישיבת תורת חיים במוסקפה. אמרתי, נו, ומה למדת שם? הוא אומר, גם בחגים הייתי שם. מי היה איתכם בחגים? אז הוא אומר, רב מוישה, זכר צדיק לברוך, רב מוישה, הוא היה, כל פסח היה נוסע לשם. הוא אומר, נו, ומה יכלת ללמוד ממנו בפסח? הוא אומר, מה פירוש? היינו בליל הסדר איתו ביחד, מצאת הכוכבים עד עלות השחר, הוא לא הפסיק לדבר. דיבור אחד של סיפור ביציאת מצרים עד שעלה עמוד השחר. וזה בחור שהוא לא מהמצוינים או מהמבקשים הגדולים. בחור כזה גם מצא בו עניין והתקרב והתחמם והעמיק ומצא שהוא יכול להיות ער לילה שלם לשמוע מתורתו, מהגיגיו ומעיונו של מוישה בדברים הנוגעים ליציאת מצרים. אז כמו שאמרת, באמת מי הקל, מי הרחוק ביותר, עד הקרוב ביותר, כולם מצאו בו עניין. תורת אמת הייתה בסיום.
ובגלל כל החלקים הרחבים הללו של הפאזל שהרכיב את דמותו הגדולה, ראינו היום באמת אלפים אלפים של תלמידיו, וזה באמת לא הכל, לא כולם, רבים שלא הגיעו להלוויה, כי מי שעבר כל כך הרבה תחנות בחייו, גם זכה להעמיד כל כך הרבה תלמידים בכל אתר ואתר בארץ, בחוץ לארץ, בכל העדות, מכל החוגים, כל אחד ככה הרגיש שהוא תלמיד ייחודי וקרוב אחר רבו. וזה בהחלט דמות יוצאת דופן, שאין לנו בדור הזה כמוהו, ועל כך אומרים חבל על דאבדין, ואנחנו מתפללים שזכותו הגדולה תהיה מגן על כולנו, ושיהיה מליץ יושר לכל תלמידיו ולכל עם ישראל כולו. ישר כוח לכם על,
אמן הדבר, ואמן.
על הדברים, הרב יהודה ברייטקופ, תודה רבה.
כל טוב, בשורות טובות.
תודה רבה, אם כן אלו דברים לדמותו של הגאון המופלא, רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה. ורבים רבים מהאנשים ששומעים אותנו עכשיו יודעים לספר בעצמם איש איש את קורות חייו בהקשר הזה של הקשר שלו עם הרב משה שפירא, וזה מדהים לראות עד כמה אנשים היו מחוברים לאיש הזה. כן, זכותו תגן עלינו. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. יש לכם חבר שאצלו הכל שחור ולבן? או אח שמבין רמזים דקים אבל ממש דקיקים? אולי אבא שאצלו אין חגיגה בלי עוגת גבינה? אז בואו נפנק אותם במארז ענק עם הטעם שהכי מתאים להם. כל חי והבפלות של אליט מזמינים אתכם לעלות לשידור בתוכנית טובים השניים, לספר לנו מה הטעם הכי מתאים לחבר שלכם ולצרף לו ברכה מיוחדת. ושניכם תזכו במארז ענק ומפנק עם הטעמים הכי מיוחדים חדים של בפלות אליט. טובים השניים, כל יום בארבע, כאן בכל חי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
אנחנו, אנשים עם מוגבלות, עושים הכל כדי להגשים חלומות, להשיג מטרות ולהגיע ליעדים. אבל אם המרחב הציבורי אינו נגיש, אנחנו לא יכולים להגיע אפילו למרכז המסחרי. כן, המגבלה הגדולה ביותר של אדם עם מוגבלות היא מרחב ציבורי לא נגיש. חשוב להבין, המרחב הציבורי הוא של כולנו. אל תגבילו אותנו. רוצים להשפיע? חפשו אל תגבילו אותנו. מוגש מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
אתה מתחיל בתור סטודנט, ממשיך לקריירה, מקים גם משפחה, קונה בית בחדרה, פה איזה חופשה ושם איזה קידום, רץ תמיד קדימה, אף פעם לא רדום. ככה זה כשפגי שותפים אל המקצב, הרבה יותר פשוט להתקדם בכל מצב.
פגי, שותפים לקצב החיים שלך, ומשיקים את תוכנית פגי קצבי, התוכנית הבנקאית היחידה שמלווה אותך עם מגוון הטבות לכל שלב במסלול החיים. פגי.
לא אחת, לא שתיים, אלא מיליארד ושש מאות מיליון. כן, כן, בכל שנה צורכים בישראל מיליארד ושש מאות מיליון סקיות רק מהסופר. רגע לפני שכולנו שוקעים בסקיות, עוברים לסל קניות רב פעמי ומונעים נזק סביבתי חמור. החל מג' טבת, 1 בינואר, חוק הסקיות נכנס לתוקף, וסקיות שתיקחו בסופר יעלו 10 אגורות. סלים בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולקו בקנייה מעל 100 שקלים עד גמר המלאי ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מהיום לוקחים כל שקית ברצינות, כי כל שקית זה בל תשחית.
בג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבג'ט תמיד יותר משתלם.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיעה במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zuzami.com
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ולסיום נחזור לפיגוע הקשה שהתרחש היום בצהריים, עם פרסום שמותיהן של שלושת החיילות שנרצחו בפיגוע הקשה הזה. מוקדם יותר פורסם שמו של החייל ארז אורבך מאלון שבות, בן ה-20. עכשיו פורסמו שמותיהן של סגן משנה יעל יקוטיאל, בת 20 מגבעתיים, הצוערת שיר חג'אג', בת 22 ממעלה אדומים, והצוערת שיר עצור, בת 20 מחיפה, השם יקום דמן. אלו הנרצחים בפיגוע הקשה שהתרחש בשכונת ארמון הנציב היום בצהריים. ארבעתן נרצחו על ידי המחבל, שכאמור כבר דובח השתייך ככל הנראה לארגון דאעש. אנחנו מסיימים עם כתבנו לענייני כלכלה צבי טסלר. שלום צבי, במעבר חד.
בהחלט מעבר חד, נוסף לגמרי.
כן, אנחנו מדברים על עתירה רביעית לבגץ נגד החוק למיסוי דירה שלישית.
כן, יש חלק מהעתירות הוגשו על ידי גורמים פוליטיים באופוזיציה, אבל עתירה נוספת שמוגשת בידי אנשים שמחזיקים בדירות בפריפריה, והם עותרים לבגץ, לבית משפט עליון בשלטון לבגץ, וטוענים שהחוק הזה, החוק לביסוי דירה שלישית, הוא לא חוקתי, הוא פוגע בזכויות יסוד שלהם, בזכויות קניין שלהם, גם בגלל שהוא בעיקר, שהוא רטרואקטיבי, הוא בעצם מלאים כביכול, מאנשים שרכשו דירות, דירות כאלה, אבל הם מצביעים על עוד שתי בעיות. אחד, הם אומרים, אנחנו, אין לנו קרן פנסיה, אנחנו אנשים עצמאים, את הכסף שהיינו שמנו בדירות כאיזשהו חיסכון לעת זקנה, ועכשיו המדינה בעצם פוגעת בנו באופן בלתי הפיך. ודבר נוסף, הם אומרים, יש פה פגיעה חמורה במי שרכש בפריפריה, כי מי שרכש במרכז שתי דירות, יכול להיות ששתיהם ביחד שוות 20 מיליון שקל, הוא לא ישלם אפילו מס אחד בעקבות השינוי החוקתי, ודווקא מי שיש לו 3 דירות בפריפריה ששוות ביחד ל2 מיליון שקל ופחות מזה, יאלץ לשלם את המס, ולכן הם פונים לבית משפט העליון ומבקשים לבטל את החוק בטענה שהוא בלתי חוקי. צריך לומר, לא סביר שהסעד שלהם יגיע דווקא בבית משפט העליון, בית משפט העליון מנסה להימנע ככל האפשר בביטול חוקים, אבל יכול להיות שזה יהיה הסולם של כחלון, אם אכן חוק למיסוי דירה שלישית בסופו של דבר יבוטל, אולי זה יהיה הסולם שלו, מכיוון שהחוק הזה זכה להתנגדויות רבות מאוד, גם מכלכלנים, גם ממומחים בשוק הנדל"ן, כולם אמרו, החוק הזה אין לו היגיון, הוא לא באמת יביא לו ירידת מחירי הדירות, והוא רק מעמיק את הפערים בין מי שקנה במרכז ובין מי שקנה בפריפריה, וצריך לראות מה יהיה גלגולן של 4 העתירות הללו. כאמור, האחרונה הוגשה על ידי משרד עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין כהן, בטענה שחוק למיסוי דירה שלישית, שלמעשה כבר יצא לדרך במסגרת חוק ההסדרים, והחוק הזה לא חוקתי.
צבי טסלר, כתבנו, תודה רבה לך. ערב טוב.
ערב טוב.
אם כן, עד כאן המהדורה המרכזית להערב, יום קשה, כאמור, בירושלים. ארבעה נרצחים בפיגוע קשה, ובמקום אחר באותה עת הלווייתו של הגאון הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה. נתפלל ונקווה לבשורות וחדשות טובות יותר. עם ישראל כולו מתנחם, מתחזק, מתפלל בעזרת השם לגאולה שלמה ואמיתית. תודה לישי פופובסקי ואסתי פלד, תודה לכם מאזינים, בשורות טובות.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
102-102 למכבי האש. עם קצת זהירות לא תצטרכו לחייג את המספר הזה. בחורף חשוב לזכור להרחיק בגדים, בדים וחומרים מתלקחים מתנורי חימום וממפזרי חום. כשאתם מחממים את הבית בגז, זכרו להשאיר חלון פתוח או פתח לעיוור, כי הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה.
הרשות הארצית לכבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
102, לוחמי האש, תמיד בשבילך.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, מקררי חום, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שכולם דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד. עם טובי הרופאים וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם? לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
מתלבט האם ללמוד תואר? תחשוב קריירה. בקמפוס החרדי של בר אילן תוכל ללמוד מכינה לתואר אוניברסיטאי הפותח דלתות בתחומים מבוקשים בעבודה כגון פסיכולוגיה או ניהול ולוגיסטיקה. צלצל עכשיו 03-738-4272 או 3.
מה זה נתץ? אתם כבר יודעים. נתיב תחבורה ציבורית. כדאי שתדעו כי בנתצים בכביש החוף, באיילון ורומא וברחבי תל אביב מופעלות מצלמות אוטומטיות והכנס נשלח מיד. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. נתצת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
גבינת תנובה, יופלה, קרלו, חלב תנובה.
מבצע הכספת של תנובה. קונים ממגוון מוצרי חלב של תנובה. מתקשרים לתלמסר 03-60-60-601. מקישים את הקוד שעל גבי המוצר ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים. אז קדימה, למה אתם מחכים? הכספת עומדת להיפתח. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון המבצע.
בשורות טובות, מיזם חדשני ומהפכני למציאת שידוך לאלמנים ולאלמנות ולפרק ב' בדרך הקלה והמהירה ביותר ובהמלצת הרבנים. לפרטים 052-711-6592, 052-711-6592. בשורות טובות, פשוט לסגור שידוך.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החינצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדשות כל חי, השעה 9.
ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל.